רבן ורבי אלעזר דאמרי תרוויו, מה הפירוש קירום זולות לבני אדם? כיוון שנצטרך אדם לבריות, פניו משתנות כחרום, שנאמר קירום זולות לבני אדם. דהיינו, אדם שהוא נצטרך לבריות, הוא תלוי בבריות, מבקש צדקה או דברים כאלה, מחליף צבעים, פניו משתנות, מתבייש מה שנקרא. אדם כזה אומר, הוא מחליף צבעים, וזה קירום. איזה צבעים? אומרת הגמרא, מהי קירום? כי את הרב דימי אמר, אוף אחד יש בקרחי הים, וחרום שמו, זה השם שלו, חרום. וכיוון שחמה זורחת, נתהפך לכמה גוונים. ומזכיר לי, יש יונק הדבש, מי שמכיר את הציפור הקטנטונת הזאת, אבל לא רק בארצות הטרופיות בעיקר, יש ציפורים שכשהשמש מהירה עליהם, זה מחליף צבעים, זה מבריק כזה, זה מחליף צבעים. אז הוא אומר...
מה? נקבות קומות?
אפורות.
אפורות, החסרים, הם שחור
סיגול. כן, זה מחליף צבעים ככה. אז הוא אומר, אדם שמצטרך לבריות, הוא מחליף צבעים. כל פעם הוא מתבייש, פה, שם, הצבעים בפנים שלו מתחלפות. זה ככה הפשט כאן. רבי עמי ורבי אסי דאמרי תרוויו, כאילו נידון בשני דינים, כן, קירום זלות לבני אדם, אותו אדם שמצטרך לבריות, אש ומים. אש זה מידת הדין כידוע, ומים זה תמיד מרמז לנו על מידת החסד, שנאמר, הרכבת אנוש לראשנו, דהיינו שאתה מצטרך לבריות, באנו באש ובמים. אנחנו נדונים גם באש וגם במים. כן, לא תהיה סוגיה בגמרא, והרב קוק זצ"ל בעין היה מעמיק בסוגיה הזאת, ומלמד אותנו כמה דברים מאוד מאוד יסודיים, ובוא נראה את הדברים בדברי הרב קוק. לכולם יש דפים? יש לכם דפים, רבותיי? כדאי לראות את האותיות. אותיות מחכימות. אם אין, יש כאן דפים. אומרת הגמרא, מביא כאן הרב קוק, מה יקרום זלות לבני אדם? אלו דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. אם כן, מה הפירוש? התפילה היא עומדת ברומו של עולם. רומו של עולם אין הכוונה מבחינה גיאוגרפית, שזה בערים היותר גבוהים, מבחינה ערכית כמובן. יש דברים יותר שפלים בחיים, יש דברים יותר מרוממים, יותר נעלים במציאות. והתפילה היא שייכת לדברים היותר מרוממים והיותר שנמצאים ברומו של עולם. אמנם, תוכן רומו של עולם הוא, כי העולם יש בכללו הנמצאות הטבעיים, הגשמיים והרוחניים. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על המציאות שאנחנו חיים בה, צריך להבין את המציאות שאנחנו חיים בה. יש במציאות שאנחנו חיים בה דברים שהם מוחשיים, טבעיים, ויש דברים שהם רוחניים, שהם לא מוחשיים, אבל הם קיימים במציאות. משל, למה הדבר דומה לאדם? אדם בנוי מגוף ונשמה. הגוף זה הדבר המוחש, הטבעי, המורגש, כל אחד רואה את הגוף. אבל כל אחד גם מבין שלכל אדם יש לו נשמה. יש לו מימד רוחני, שהוא לא נקרא לעיני בשר, אבל נקרא לעיני הנשמה. זאת אומרת, כל אדם יש לו נשמה. כשאתה מכיר בן אדם, אתה לא מכיר לא רק את הלבוש שלו, את הגוף שלו וכו', אלא אתה יודע שלפניך ניצב כאן אדם עם נשמה שהיא רוחנית ולא ניכרת. רק מי שמתבונן פנימה, הוא רואה שכאן יש גם נשמה גדולה לאדם הזה. אותו דבר לגבי העולם. אתה חי בעולם. העולם הזה יש בו שני מימדים. מימד אחד טבעי, מוחשי, מורגש, כדור הארץ, הקוסמוס, מזג האוויר, בעלי חיים, צמחים, אנשים, אתה רואה אותם. אבל בתוך כל העולם הזה יש גם מה שנקרא מימד רוחני. מימד שהוא נקרא בפי חכמים נבדל. אני הייתי רוצה ברשותכם להקריא לכם את דברי הרמח"ל בדרך השם, שהוא מסביר לנו איך העולם בנוי. מה המבנה, האנטומיה של העולם שאנחנו חיים בתוכו. אומר הרמח"ל בדרך השם, אני מצטט, חלקי כלל הבריאה הם גשמיים ורוחניים. המבט הכללי של חכמינו והרמח"ל במקרה זה, חלקי הבריאה בגדול הם מצד אחד גשמיים, מוחשיים, אבל גם בעולם הזה יש מימד שנקרא מימד רוחני. בראשית ברא אלוקים את השמיים, ומה עוד? את הארץ, אתה בטוח, את הארץ. הארץ זה דבר מוחשי, דבר גשמי. השמיים, אפשר להבין את זה גם במובן הקוסמולוגי, אבל באופן פנימי יותר, השמיים זה הממד הרוחני, נאמר, הצד הרוחני. ככה העולם שאנחנו חיים בו בנוי. משני ממדים, ממד מוחשי, גשמי, וגם צד רוחני. אנחנו בדרך כלל מכירים את הצד הגשמי, כי זה מה שרואים בעיניים. אם אנחנו רוצים להכיר את הצד הרוחני, אנחנו צריכים לבוא אל אנשים שיש להם מבט עמוק יותר אל המציאות, רוחני יותר, פנימי יותר, שילחוש מהו הצד הרוחני שבתוך המציאות. אז בואו נראה מה אומר הרמח"ל, שהוא ודאי ודאי מכיר גם את הצד הפנימי, לא רק את הצד הגשמי. הוא מסביר לנו כיצד העולם או המציאות שאנחנו חיים בתוכו, כיצד הוא בנוי. בוא נראה. הגשמיים הם המורגשים מחושינו, וגם הגשמיים מחולקים לעליונים ותחתונים. העליונים הם כלל הגרמים השמימיים, הקוסמוס מה שנקרא, הכוכבים, השמש, הלבנה, הגלקסיות, כל הדברים האלה זה גשמי. אתה רואה אותם בטלסקופים. אז זה צד אחד. והצד השני מחלקים בכדור הארץ, זה כל מה שיש על כדור הארץ. דהיינו הגלגלים וכוכביהם, זה הצד הקוסמולוגי. התחתונים הם כלל מה שבחלל הגלגל התחתון, דהיינו כדור הארץ. הארץ, המים, האוויר, היסודות, כל מה שאנחנו, מלא החיים, הצמחים, זה הצד הגשמי. וכל מה שבהם מן הגופים המורגשים, זה הצד הגשמי. זה מובן לכולם. באמת, אם אנחנו נהיה, נאמר, נסתכל בפשיטות על המציאות שאנחנו חיים בה, אתה חי, רוצה לחלק את העולם לשני חלקים עיקריים, אתה אומר, אני חי על כדור הארץ, אני כאן על כדור הארץ, אבל אני מרים את עיני לשמיים, אני מיד מגלה שיש לנו גרמי שמיים, ביום זה החמה, בלילה זה כל הכוכבים והלבנה וכל זה. חלוקה טבעית של כל המציאות לשמיים וארץ, כמו שראים. אבל הבעיה עם הרוחניים. רוחניים זה לא דבר שרואים את זה ככה. וזה צריך ללמוד מחכמים איך הם רואים את המימד הרוחני של המציאות שאנחנו חיים בה. בוא נראה. הרוחניים הם נבראים משוללים מגשם, זאת אומרת, אין להם גשם, לפי הפילוסופים, קוראים לזה חומר וצורה, נאמר ככה. הרמב״ם, למשל, ביסודי התורה, הוא אומר שהעולם שלנו מתחלק לשלושה חלקים, החלק הראשון זה עולם השפל, הוא בנוי מחומר וצורה. מה זה חומר וצורה? חומר זה חומר. כן, ניקח את הכוס הזה, עוד נאמר, אז יש לנו כאן, מה זה החומר הזה? מי יודע? מה יש כאן בתוך הדבר? מה זה, ינתן? מים. מה, במה הוא נמצא? בקוס מפלסטיק? מה זה? מזהב פלסטיק. פלסטיק. קוס מפלסטיק. זה החומר. מהי הצורה של הקוס הזו? הצורה זה הפונקציה, זה התפקיד. מה המים האלה? מה עניינם של המים האלה? מה עניינו של הקוס הזה? להכיל את המים. ומה העניין של המים עצמו? להשקות את מי? את מי?
את בני ישראל.
את בני ישראל. מה, אין מה, אין אל התורה. טוב, ברשותכם, אני מאוד שמח, אני אעשה ברכה, בסדר. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מים, 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 כל הכבוד לכם. זה צורת המים. המים, יש להם תפקיד. מה התפקיד של המים? להשקות את דוב ביגון. יש לך צורה, חתיכת מים, יש לכם צורה. אומרים ככה לגבי אדם, אדם שהוא בן אדם, בן אדם, מבחינה אנושית, בן אדם מסרט, זה בן אדם זה. יש לו צורת אדם. אבל אם הוא מתנהג בצורה בלתי מוסרית, מה אנחנו אומרים? איפה הצורה שלך? איבדת את הצורה שלך. הצורה זה התפקיד, הפונקציה, נאמר ככה, זה הצורה. כל דבר בעולם השפל יש בו שני מימדים. החומר והפלסטיק והמים, אבל זה, כל דבר יש לו תפקיד. אין דבר בעולם סתם ככה. יש בו איזשהו פונקציה, איזשהו תפקיד. לא תמיד אנחנו יודעים את התפקיד, אם כן יודעים, אם לא יודעים. יותר מזה, אתה כבן אדם, אתה חומר עשוי ממה? מבשר ומה? בשר ודם. יש ביטוי כזה בחז"ל, שרוצים להראות את שפלותו של האדם, אז אומרים בשר ודם. אין מידתו של הקדוש ברוך הוא כמידת בשר ודם. בשר ודם. כמה בשר יש בגוף האדם בדרך כלל? כמה יש בשר?
70.
הרי, כמה אתה שוקל?
65.
65 קילו, יפה מאוד, אתה די רציני. וכמה דם בערך?
דם?
כן, כמה דם יש לך?
4 ליטר.
4 ליטר דם? תסתכלו.
7 ליטר.
תסתכלו, יש כאן 65 קילו בשר, ו-4 ליטר דם. כמה? 6?
7
ליטר. 7 ליטר דם, וזו, וכמה אמרת בשר אתה? רגע, כמה בשר אתה? 65 קילו ו-7 ליטר דם. זה לא משפיל אותך, תגיד לי. זה כמו שאתה שם בקצב איזה חתיכת פרה או משהו, איזה בהמה, ואתה אומר, כמה שוקל הגוף הזה? כמה הוא שוקל קילוגרם? זה שחז"ל רוצים להגות לנו שלא כמידת בשר בדם, כמידת הקדוש ברוך הוא, הרי מה זה אדם בסך הכל? מה זה אדם? בשר ומה? בשר ודם. אבל האם באמת זה האדם? הבשר והאדם זה החומר. החומר זה בשר ודם באמת. אבל העיקר באדם זה הצורה, הפונקציה, התפקיד של האדם בעולם. זה הדבר העיקרי. זה שאתה חתכת בשר ודם, זה נכון. אבל רק להתייחס לחומר, אוי ואבוי לנו. לצערנו הרב, יש אנשים שכל המבט שלהם אל בני האדם, ולא רק בני האדם, כל דבר הוא חומרי. חומרי, חומר, 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 חומר. לא מסתכלים על הצורה, לא מסתכלים על התפקיד, רק על החומר. יש סיפור יפה שהנסיך הקטן ידוע, ספר ילדים. הספר הזה חיבר אותו טייס צרפתי, שהחיים שלו כשלעצמם מאוד מעניינים. אבל כישרון, מה?
איך הוא נעלם? הוא מתעסק ולא יודעים איך.
זה אני לא יודע את הפרטים, אבל אני קראתי אותו, זוכר שאתה מאוד הרגש אותי. אחד הדברים שריגשו אותי בספר הזה, שהוא מספר שם שבא איזה מישהו מכוכב לכת אחר, מעולם לגמרי אחר, הוא נוחת כאן בכדור הארץ, והוא מרואה דברים שבכוכב שלו בכלל לא קיימים. פתאום הוא רואה דבר מאוד מעניין. בית. 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 מישהו ראה כאן פעם בית. והוא מסתכל על הבית, הוא אומר, דבר כזה, יצירה כזאת, אצלנו בכוכב, אין דבר כזה. היו גרים במערות, אני לא יודע איפה. תראו איזה חסד יש בבית. חום, אור, אנשים, הבית מגן עליהם, טוב להם, וכל זה, כל כך מתפעל. מה היצירה המופלאה הזאת שנקראת מה? ביי. פתאום אומרים שני אנשים לידו ברחוב, ואומרים, הבית הזה לא שווה שום דבר. קנו אותו בכך פרנקים, מכרו אותו בכך פרנקים, לא שווה, כן שווה, לא שווה. הוא אומר, האנשים האלה הם משוגעים, לא נורמליים. איך אפשר להגיד על בית כזה שכל כולו חסד וטוב, הוא לא שווה, הוא כן שווה או לא שווה, מה אתם אומרים? אלא מה? אלה הסתכלו על הבית מבחינה כספית, מבחינה כלכלית, מבחינת החומר. והנסיך הקטן שהיה לו לב טהור, הוא אומר, תראו איזה חסד יש בבית הזה. לא הייתה לו שום נגיעה פרטית, רק לראות את הצורה של הבית, את הפונקציה. למה, מה זה בית בישראל? וככה זה דרך אגב. אתה, יש כאלה, מישהו רוצה כאן אוטו לקנות או משהו כזה? הנה, יונתן רוצה לקנות אוטו. מסתכל על כל אוטו, רגע, זה לא שווה לי. למה? זה שווה 250 אלף שקל, אין לי כסף. זה כמה? זה 14 אלף שקל. זה בא בחשבון, יש לי אומנם 10,000 שקל. זה כן זה שווה, זה לא שווה, זה כן שווה, זה לא שווה, זה כן שווה. מה זה? כל אוטו זה שווה. כל אוטו, אין דרך כלל זה עושה. יש כאן מישהו שיש לו אוטו אולי? תרים את היד. תגידו תודה רבה לאוטו. הוא עושה אתכם חשק? יצא לכם פעם לדבר איתו? לא, לא יצא לכם לדבר איתו. הוא עושה אתכם חסד, הוא מוליך אתכם ממקום למקום, בשמש, בגשם, וזה, לפעמים אתה גם נרדם בתוך האוטו, יש לך אפילו לישון בתוך האוטו. דבר גדול, אוטו. נכון או לא? אתה לא יודע, אין לך אוטו. נכון אתה אומר. אתה מסתכל על הצורה, לא על החומר. החומר זה כמה הוא שווה כסף. אבל הפונקציה, התפקיד של האוטו, שמתחסד עם בריאותיו, עם זה שנוסע איתו, זה נקרא הצורה. אני רק נותן כאן המחשת הרעיון. דיין, אנחנו חיים בעולם שיש בו חומר, זה אומר הרמב״ם, חומר, אבל צורה. ככה זה בנוי. אשרי אדם שיכול להתבונן ולראות גם את התפקיד שכל פרט בתוך העולם שאנחנו חיים בתוכו. אם זה בתים, אם זה פרחים, אם זה... כל דבר שקיים בעולם, יש לו תפקיד. אחרת אולי היה קיים. העניין שלנו לגלות את הצורה שבתוך העולם המורכב שאנחנו נמצאים בו. אנחנו חיים בין גישה חומרנית מצד אחד, שלא רואים את הצורה, רק רואים את החומר, ובין גישה רוחנית שאתה רואה לא רק את החומר, אלא גם את הצורה שבכל דבר ודבר. כן, ככה אומר הרמב״ם, אחר כך אומר על הגלגלים והקוסמוס, שגם הם מורכבים מצורה וחומר, אלא ההבדל בין כדור הארץ לקוסמוס, ששם התנועה היא גלגלית. דהיינו, הכוכבים והלבנה והשם, כדור הארץ בעצמו, הם מסתובבים כל הזמן באופן קבוע בצורה גלגלית. לכן נקרא עולם הגלגלים, העולם הזה. ולעומת זה, בכדור הארץ זה תנועה רצונית, ולא קבועה מראש, אלא אתה יכול לזוז ימינה או שמאלה, קדימה, אחורה, לכל מקום שאתה רוצה, אין בה את התנועה הגלגלית. אבל אני לא רוצה להעמיק בסוגיה, אני רוצה להגיע לעולם הנבדל. העולם הנבדל, זה קורא לזה עולם המלאכים, עולם הנבדל. זה עולם שיש בו רק צורה, אבל בלי חומר. אין בו דבר מוחשי, אלא רק עניין פונקציונלי, רק עניין רוחני. ונראה, אני קורא כאן את הרמח"ל. הוא אומר כאן, והרוחניים הם נבראים משוללים מגשם. אין בהם גשמיות, יש בהם רק רוחניות. בלתי מורגשים מחושינו ומתחלקים לשני מינים. האחד נשמות והשני נבדלים, הוא קורא להם. נשמות, מה זה הנשמות? תסלחו לי שאני קורא כאן דברים שנראים כאילו, לא יודע מאיפה הם מצוצים. אבל אני לא יודע אם מישהו כאן יודע שיש לו נשמה. לפעמים נדמה לך שאין לך נשמה. מישהו יש לו נשמה כאן? תרים את היד. סליחה? מי אין לו נשמה? מי יש לו נשמה? מה זה נשמה? כל בוקר מה אנחנו אומרים? נשמה תורה... שנתת, בי יש לנו נשמה. אבל זה לא דבר מוחשי, זה לא דבר גשמי. בכל אתה אומר נשמה תורה שנתת בי. מה זה הנשמות האלה? זה מעניין אתכם? מה קרה לכם? נרדמתם יום ראשון. כל השבת ישנתם. מה זה הנשמות האלה? בואו נראה. הנשמות, אומר כאן, הם מין נבראים רוחניים, התעתדו לבוא בתוך גוף, להיגוון בתוכו ולהיקשר בו בקשר אמיץ, ולפעול בפעולות שונות בזמנים שונים. דיינו, יש מה שנקרא אוצר הנשמות, מחסן של נשמות, וכל אחד מאיתנו קיבל, הנפיקו לו נשמה, מנפיקים לו, כמו באפסנאות, מנפיקים לו נשמה, והנשמה הזאת בגוף שלו, עד מתי? עד שהוא נפטר, בשיבה טובה, ואז מה קורה עם הנשמה? חוזרת לאפסנאות, חוזרת לאוצר הנשמות. זה מה שאומרים, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, חוזרים למקום. אז יש מה שנקרא עולם הנשמה, אין לנו מושג בזה, רק לחכמים. כן, בבקשה. אם יש נשמה או בלי נשמה, אתה אומר. מה אתה אומר? שוקלת 300 גרם. אצלי זה שוקל 302 גרם. זה בדיוק מה שהרמח"ל רוצה להגיד, שאין לזה שום מימד, מימד פיזי, כן. יש לזה מימד מבחינה זאת שאדם שהוא חי, אתה רואה שהוא חי, הוא נושם, הוא נע, שהוא לא חי. אז אתה רואה שפתאום חסר בה החיוניות הזאת. זה רואים את ההבדל בחוש. אבל מעבר זה לא. זאת אומרת, לא רואים בחוש, אנחנו לא בהשגת העולם שאין בו, אנחנו תמיד במוחש. אבל מה מבינים שיש מימד רוחני לאדם ולעולם וכל זה. למה אני הבאתי את הדבר הזה? כי הרב כאן מציין, הוא אומר, יש עולם, שהוא עולם טבעי, עולם גשמי, עולם מוחשי, ויש עולם כזה, ואנחנו חיים, אבל גם יש עולם רוחני. בוא נראה. התפילה היא עומדת ברומו של עולם, אומנם תוכן רומו של עולם הוא, כי העולם יש בכללו הנמצאות הטבעיים, הגשמיים, אבל גם הרוחניים. הרמח"ל כאן מרחיב, עוד העולם המלאכי, ממד המלאכי וכל זה, אבל אני לא רוצה, רק שנדע שיש דבר כזה, יש דבר טבעי, גשמי, אבל יש גם דבר מה שנקרא רוחני, שהוא רק עניין של צורה ולא חומר. כן. טבעיים והגשמיים, הכוונה אותו דבר, דבר טבעי המורגש מנחושים. אבל הצד הרם של העולם, יש מדרגות מדרגות בעולם. הצד הרם של העולם הוא רק שהנמצאים הם בעלי בחירה יבחרו בטוב. דהיינו, המין האנושי. קדוש ברוך הוא ברא את העולם מדרגות מדרגות מדרגות. הפילוסופים וגם ביהדות מחלקים את הבריאה כולה לדומם, צומח, חי, אדם. האדם הוא הצד הרם שבעולם. והסיבה שהוא הצד הרם שבעולם, כי האדם הוא בעל בחירה חופשית. הבחירה החופשית של האדם הופכת אותו לנזר הבריאה. זה צלם אלוקים שבאדם, זאת היא הבחירה החופשית. דהיינו, האדם הוא בעל יכולת לשנות דברים. על ידי הבחירה. לטוב, וחס ושלום גם לא לטוב, למוטב. חייך, לא רק חייך בידיך. אלא אתה יצור לא רק מושפע, אלא משפיע. כשהאדם מבין את זה שהוא חי בעולם עם כוח, יש לו כוח יצירתי, השפעתי, הוא פועל. זה הצד הרם של העולם שאנחנו חיים בתוכו. אם נצייר רגע אחד את העולם בלי אדם, אז זה עולם שהוא כל הזמן אותו דבר מסתובב, עולם מעגלי כזה מסתובב, טבעי, אין בו שינוי. האדם הוא נברא בצלם, יש בו זה צד דמיון לאלוקים. כמו שאלוקים בורא את העולם, בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, כוח החידוש נתון בידך. אתה יכול לשנות דברים. אתה יכול להזיז דברים. בזה אתה נמצא ברומו של עולם. זה מובן הדבר. לכן אדם צריך להקפיד, לכבד את הזולת. אדם שהוא ייצור לא סתם אדם, אלא אדם בעל השפעה, בעל יכולת וכו'. אז זה הצד הרם. הצד הרם של העולם הוא רק כשהנמצאים עם בעלי בחירה יבחרו בטוב. ויקנו להם את הטוב הזה בחוכמתם והנהגתם שלמות גדולה. חייך בידיך. אבל לא רק חייך שלך. חיי החברה שאתה חי בה. חיי המדינה שאתה חי בה. חיי עולם נטע בתוכנו. חיי העולם כולו נטע בי. בשבילי נברא העולם. חייב אדם לומר בשבילי נברא. בשבילי, בגלל ההתנהגות שלי, העולם נברא. למה המשל דומה לחדר חשוך? ואתה מדליק את המנורה. אתה מדליק את האור. אתה מאיר את העולם. אתה נותן ערך וחשיבות לעולם שאתה חי בתוכו. כי נר מצווה ותורה אור. זה מה שאנחנו אומרים. אז זה, אם כן, אנחנו מחלקים את העולם למדרגות מדרגות, שהייתי אומר, רומו של עולם, השיא של העולם, המקום היותר חשוב בעולם, זה המין האנושי, האדם בכללותו, העם היהודי במיוחד, וכל אחד ואחד מבני האדם, וכל אחד ואחד מאיתנו, יש לו חשיבות ונמצא ברומו של עולם. עכשיו, איך מממשים את הרומו של העולם הזה? איך מגיעים למצב כזה שאתה באמת מיטיב לעולם, מאיר לעולם, משפיע בעולם? בוא נראה. ועל זה מיוסדת התפילה. התפילה באה לרומם אותנו, לעשות אותנו אנשים יותר טובים. זה עניינה של התפילה. דיברנו על זה כבר כמה פעמים בשיעורים הקודמים, ואני רוצה לצטט את הדברים שלמדנו בשיעור הקודם, רק מה העניינה של התפילה? אני רוצה לצטט את הדברים שקראנו, כתוב ככה. זה מהותה וזה עניינה של התפילה. אני קורא כאן מסוף הסעיף הקודם, כי התפילה, אם לא יוצמח ממנה הטבה אל המעשים, אם אתה מתפלל, נניח, שיהיה לאנשים טוב, אבל אתה בעצמך לא טוב, אם אתה מתפלל שלאנשים תהיה ברכה ושפע, והשדות יפרחו, והכל יצליח, נאמר, ואתה בעצמך אין לך שום עניין להיות שותף לעניין הזה, בצורה כזאת או בצורה אחרת. הרי יש פגם גדול בתפילה. אם לא יוצמח ממנה הטבה אל המעשים, הרי הוא כחירוף וגידוף. אתה פעם שראה את הדוגמה, אם יש לך חבר חולה, או מישהו ממשפחה שהוא חולה, ואתה מתפלל שהוא יהיה בריא, אבל אתה לא עושה שום דבר מעבר לתפילה, על מנת באמת לסייע לאותו חולה. אם זה ביקור חולים, אם זה עצה טובה, אם זה משהו, אתה נשאר רק בגדר של תפילה, אז הוא אומר, מה מועיל? דיברנו על עלייה לארץ ישראל. אם אתה מדבר על עלייה לארץ ישראל בתפילה 3 פעמים ביום, ואתה בעצמך נשאר בגלות, איך אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי? זה כצפצוף הזרזיר. זה סתם מצפצף דברים. אתה מתפלל, אתה צריך גם להיטיב את מעשיך. ומכיוון שאתה מיטיב את מעשיך, אתה ברומו של עולם. כי זה מה שאמרנו, הבחירה של האדם להיטיב את מעשיו, זה הדברים שעומדים ברומו של עולם. הרי הוא כחירוב וגידוף. כאילו יש שינוי רצון למעלה חס ושלום. זאת אומרת, אני כאילו אומר, אלוקים, תשנה, תשתנה. לכבודי, זה לא ככה. אתה תשתנה. השינוי צריך לחול באדם. התפילה באה לשנות אותך, לא את האלוקים חס ושלום, שאין בו שיני במהות האלוקים. על כן, רק תפילת ישרים רצונו. ישר אמרנו, זה אדם שתוכו כברור. ראינו שהפנימיות שלו, השאיפות שלו, המעשים שלו, זה באותו קו. לכן תפילת ישרים רצונו. כי בכל תפילתם הם שואבים התכונה הפנימית של התרוממות הנפש, שהוא תכליתה ופירייה של התפילה. זה מה שהוא אומר כאן. תפילה זה מסוג הדברים שעומדים ברומו של עולם. ברומו של עולם זה האדם בעל היכולת, האדם המשפיע, האדם שנעשה יותר טוב ממה שהוא היה. כל תפילה אתה נכנס במדרגה מסוימת, צריך לצאת מדרגה עוד יותר טובה ממה שהיית. זה לא איזה מין דבר שחוזרים עליו כל הזמן. זאת אומרת, תפילה במדרגה יותר גבוהה. זה הרעיון של התפילה. לכן התפילה עומדת ברומו של עולם. על כן, מפני שהתפילה היא עומדת דווקא ברומו של עולם, ומצד ההשקפה התחתונה הנמוכה אין מוצאים את עניינה, כי אתה אומר מה אני סתם מבקש. על כן בני אדם שרובם לא מבינים מה זה תפילה, לא התנסו להשקיף לרומו של עולם, למדרגה הזאת של הבחירה החופשית, שזה רומו של עולם, של היכולת שלך להשפיע, הרי מזלזלים ואומרים שמה להתפלל, מה זה עושה? זה לא עושה לא שום דבר, בוודאי שלא יעשה לעולם שום דבר. אז סתם לעמוד בתפילה, מזלזלים בזה. ומקושר יפה עם תחילת הפסוק של אותו פסוק, קראו מזלות לבני אדם, תחילת הפסוק בתהילים, סביב רשעים יתהלכו. אמרנו מה זה סביב? זה אנשים שהם נמצאים מאחורה, ולא בתוך בית הכנסת. כן, בבקשה.
מה הוא אומר שגורם האדם לדמות?
הוא אומר מה זה, בשמה התפילה, מה זה מועיל? שום דבר זה לא מועיל. לא לי ולא ב... הוא אומר, טוב, אני מפלל אלוקים, ירצה הוא יעשה, הוא לא ירצה, הוא לא יעשה כזה. האמת היא, אני מוכרח לומר, שבעניין הזה זה לא רק... רק לכולנו באיזה מקום. מתי האדם באמת מבקש? הוא חושב שהבקשה שלו היא אפקטיבית. זאת אומרת, זה מועיל, אתה מבקש משהו, אתה מקבל משהו, אז אתה מבקש ברצינות. אבל כשאדם מבקש משהו והוא לא מקבל את מה שהוא מקבל, אז הוא אומר, זה לא מועיל. יש לזמן הוא מתרגל, כלפיים, יש כאן בחורים שרוצים להתחתן. כל הזמן מבקשים, 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 מבקשים. לא זז להם, כבר חודשיים הם מבקשים ולא זז להם. יש כאלה אפילו חודשיים וחצי מבקשים, וזה לא זז, נכון? זז ומזז. לא זז. אז מה אתה אומר בלבך? מה אתה אומר? שמה זה טוב? זה לא מועיל, נכון? ואדם מזלזלים אומרים מה זה יועיל, חבר על הזמן. טוב, זה לא נעים, עומדים בתפילה, אבל חבר על הזמן. לא מבינים שהתפילה היא באה לרומם את עצמם? להביא אותך למדרגה כזאת שעצם העובדה שאתה רוצה להתחתן זה כבר מעלה. יש כאלה שגם זה לא רוצים. ואם כן רוצים, לא יודעים למה, ואיך, ומו, ומי, כל הדברים האלה. העובדה שאתה מבקש טוב, זה כבר התרוממות. התפילה באה לתת לרצון שלנו, לכוון את הרצון שלנו, להיות אנשים יותר טובים בכל המובנים. אבל בראש ובראשונה להיות אידיאליסט. הרי אתה לא מבקש על עצמך. אם אתה מבקש על עצמך, זה לא תוכן התפילה. תוכן התפילה היא לבקש על הכלל. חננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, רפאנו, גאלנו, הכל לשון רבים. עצם העובדה, לעולם, כתוב, לעולם ישתף אדם בתפילה את עצמו עם הרבים. לא שאתה מבקש על עצמך, כן, אבל דרך הרבים, לא דרך. ברגע שאתה בפרט עם עצמך רק, אתה כבר נפלת מדרגה. דיברנו על זה כמה פעמים בחסידות, אומרים, אדם שחושב על עצמו יותר מדי, זה לא בריא, נפשית זה לא בריא, כי אדם כזה הוא בדיכאון. כמה, יש ביטוי כזה, אם אתה חושב מתוך, נאמר, 10 מחשבות, 5 מחשבות על עצמך, אתה בוודאי בדיכאון. מישהו כאן חשב על עצמו פעם? מי חשב פעם על עצמו? על גורלו, על מצבו, על עניינו. אתה מנתק את עצמך ממה? ממקור חיותך, מקור חיותך זה לא הפרטיות שלך, זה השייכות שלך. אתה שייך אל הכלל, שייך לעולם. שייך לטבע, שייך לבריאה, שייך לאנושות, שייך לעם הזה, לארץ הזאת, השייך. אבל ברגע שאתה מכונס לתוך עצמך, אני אומר, מנטלית, נפשית, אתה מתנתק, מתנתק מהעולם, מתנתק מהסביבה, אתה כבר נמצא באיזושהי עצבות כזאת, כאלה, התנתקות, היום הרי זה מודרני להגיד התנתקות. התנתקות. מה אתה מתנתק? אתה תראה, התחבר. זהו חסידות, ככה אומרת. לכן כשאדם רוצה שיהיה לו טוב, הולך לטייל. מישהו כאן אוהב לטייל? חוץ ממני, אני אוהב מאוד. אתמול, אני מוכרח להגיד לכם, מה היה לי חוויה. הייתי בשבת, באירוע משפחתי, ויצא לי, כבר אמרתי לנכדים, בוא נעשה טיול פרחים. טיול פרחים. ילדים, מה, הגדולה שם הייתה בת בערך 9, פחות מ-9. עד גיל 2, משהו כזה, 3. ברור השם, באמת הרבה נכדים, די הינרה, הלכנו, עשינו טיול פרחים, עד טיול פרחים. אתה בתור מדריך בחברה להגנת הטבע לשעבר, אני אומר, אתה יכול לראות את הכל בסביבה הקרובה שלך, אתה לא צריך ללכת לנסוע לחרמון, או לנסוע לחוץ לארץ, או לנסוע בשביל לראות דברים נפלאים. תסתכל על הפרח, הפורח, כבר אתה רואה דברים נפלאים. והלכנו, ככה, ילדים, הם רואים הרבה יותר ממני, כי הם סקרנים, כל דבר הם רואים. תולעים ועניינים וכל מיני דברים. היה ממש חוויה. וכולנו היינו שמחים, למה? הסתכלנו מי איתנו החוצה. אדם בטיול רואה את העולם, מתחבר אל העולם, אפילו סתם פיזי. נופים חדשים, אנשים חדשים. זה משחרר אותו, אדם שהוא בתוך חדרו, מכונס בתוך חדרו, ורק חושב על עצמו, הוא מתנתק מן העולם. אז הייתה לי חוויה, באמת בשבילי זה הייתה, והם לא ישכחו את זה כל החיים. איך סבא, ראינו פתאום סביון, אתם יודעים למה נקרא סביון? מיד אמרו לי, כל הנכדים הגדולים, אמרו לי, סבא וסביון זה אותו דבר. מי שמכיר את הסביונים, יש להם כזה פלומה כזאת לזרעים. בזקן אמרו לי, סבא, הזקן שלך והסביון, אותו דבר. זה דברים מופלאים. אדם שהוא פתוח, זה בריא. אדם שהוא מחובר לבריאות, לנוף, לטבע, לכל דבר ודבר. לעומת זה, אדם שהוא, איך אומרים, מכונס בתוך עצמו, הוא חושב רק על עצמו, ודואג רק לעצמו. זה נפילה, זה ירידה. זה לא הדברים שעומדים ברומו של עולם. זה הפך, זה הדברים שעומדים בתחתית העולם. לכן כשאומר, התפילה שייכת לדברים שעומדים ברומו של עולם, כי בתפילה אתה מבקש על כלל האנשים, כלל העולם, כלל האומה. אתה בתוך כל זה, נאמר. אבל זה העניין של התפילה, כן.
מה אם חוץ מזה שזה מכנן את האדם גם
זה כתוב בספר נפש החיים שהמילים שהאדם מדבר בתפילה הן לא הולכות לאיבוד. בכלל, דרך אגב, אין חומר הולך לאיבוד. יש בפיזיקה דבר כזה שאין חומר הולך לאיבוד, מחליף צורה, משנה צורה וכו'. זה חוק טבע כזה. אנרגיות, האנרגיה זה הופך למסות וכל מיני. אני רוצה להגיד לכם שאין דבר ודיבור שהולך לאיבוד. ואין מחשבה שהולכת לאיבוד. זה דבר מזעזע. אתה חושב מחשבות טובות, יש מחסן בשמיים של כל המחשבות הטובות שלך. דיבורים טובים, יש מחסן של הדיבורים. מעשים טובים, יש... הכל חווי להצטרופי, הכל מצטרף. כשאדם נפטר מן העולם, כל מעשיך, דם מלא מלא לך. אוזן שומעה, ועין רואה, וכל מעשיך... בספר נרשמים ואתה מופיע, בסך הכל עושים לך סיכום של החיים, כמה טוב וכמה לא טוב, לצערי הרב. לפעמים יש מחשבות לא טובות, כל מיני מעשים לא טובים ודיבורים, לשון הרע, דברים כאלה. כמה דברים האלה? ודאי, ודאי. הדיבורים לא הולכים לאיבוד. כל תפילה היא מצטברת שם באיזשהו מקום בשמיים, ועושה את כולה. אם אנחנו היום נושבים כאן בארץ ישראל, במדינת ישראל, ושאלפיים שנה יהודים התפללו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, והתפילות האלה לא הלכו לאיבוד. ואומרים חכמים, יש גם דמעות, אני לא יודע אם שמעתם מה דמעות, יש אנשים שמתפלים עם דמעות, והדמעות האלה לא הולכות לאיבוד, יש בריכות כאלה של דמעות, משהו משהו, ים תיכון וקטן, להכיל את כל הדמעות של העם היהודי לדורותיו, שבכה והצטער על זה שהוא לא בארצו, ומה הייתה, מה היה הסוף? הגענו לארץ. אתה שואל אותי אם תפילה הולכת לאיבוד? לא. לא, זה כבר רמה בפני עצמה, נושא בפני עצמו. אז אומרים, אלה דיבורים, אלה דברים שעומדים ברומו של עולם, אלה דיבורים שעומדים ברומו של עולם. ומהדיבורים האלה משאירים רושם. בצורה כזאת, אתה לא יודע תמיד איפה זה עולה. דיברנו על זה ש... האימהות היו עקרות, והדיבורים שלהם השפיעו, והם עולים, הביאו, יצחק נולד משרה שהייתה עקרה, ויעקב מרבקה שהייתה עקרה וכו'. ודאי ודאי הדיבורים האלה עושים את שלהם. כאן הוא מדבר לא מהבחינה הזאת, מבחינת האדם הוא מתפלל. האדם שמתפלל הוא כבר עולה לרומו של עולם. הוא כבר מגיע למדרגה מאוד גבוהה. ברגע שאתה אומר את הדברים האלה, אתה מעקם, יש ביטוי כזה, רק שפתיה נאות כתוב. מעקם את השפתיים, אפילו לא להשמיע בכל רם, לעצמך אתה משמיע, זה כבר עושה פעולה. אנחנו לא יודעים. יש דברים שאנחנו כן יודעים, יש דברים שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים איזה עוצמה, איזה שינויים חלים, קודם כל בתוכך, ברגע שאתה מתפלל. אתה משתנה. אבל גם הדברים עצמם, הם באים ברומו של עולם מבחינת, לך תדע בשמיים לאן הדברים האלה מתגלגלים, לאיך הם מורידים שפע כאן אלי האדמות. ראיתי באמת, גם באותו ספר ידוע, דרך השם של רבי משה חיים לוצאטו, דרך הצדיק לברכה, שאנחנו לא מבינים בזה כל כך, אבל הוא מסביר מה זה האדם, איך הכוחות פועלים באדם. אני אצטט לך שנבין, מה עושה התפילה? אז בחלק ד' פרק חמישי בעניין התפילה הוא אומר ככה. הנה התפילה הוא כי מן הסדרים שסדרה החוכמה העליונה הוא שלהיות הנבראים מקבלים שפע ממנו יתברך. את אומרת, אתה מקבל מהאלוקים שפע, שפע זה טוב. אתה מקבל דברים טובים מאלוקים. אבל בשביל לקבל את זה... אתה צריך להיות כלי מקבל. אתה לא מקבל את זה ככה בחינם. גם בחינם. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשה. אבל לראות בעיני הנשמה את הטוב האלוקי, שזה אתה צריך שאתה תהיה כלי לקבל את הדבר. צריך שיתעוררו הם אליו, האדם, בשביל לראות את הטוב, אומרים בלשון עממי, צריך לך לב טוב. אם יש לך לב טוב, תראה את הטוב. אם יש לך לב לא כל כך טוב, אז אתה לא תראה את הטוב. הראייה הפנימית מתחילה ממך, היא לא מתחילה מאחרים. לכן לב טוב כנגד כולם. צריך שיתעוררו הם אליו, ויתקרבו לו, ויבקשו פניו בתפילה, בשביל לזכות לאותו שפע אלוקי. וכפי התעוררותם לו, כן יימשך עליהם שפע. וההפך משפע מה זה? פשע. אם הוא פושע, אם הוא פשע, אז יש לו הסתר פנים. לא שפע, לא הערת פנים, אלא יש לו מצב נורא, הסתר פנים, חושך. ואם לא יתעוררו, לא יימשך להם. במילים אחרות, תתעורר חביבי. מה אתם נרדמים כאן בשיעור? מה קרה לכם? אדם, חייך בידיך. אתה צריך להיות בן אדם יותר טוב. תעשה משהו, תפעל. אל תשאר פסיבי. זה כל עניינה של התורה שלנו. לעובדה או לשומרה לעשות. הדבר הזה יביא עליך שפע, אבל לא רק עליך. אלא על כל העולם. אתה לא חי לעצמך. בן אדם אחד שהוא טוב, הוא נר לאחד, נר למאה, הוא מאיר גם לאחרים, הוא לא רק מאיר לעצמו. אבל זה תלוי במי? תלוי בך. זה עם מהותו של האדם, אמרנו הבחירה החופשית של האדם. והנה האדון ברוך הוא חפץ ורוצה שתרבה טובת ברואיו בכל זמנם. ויכין להם עבודה, עבודה, משרד העבודה. נתן לנו אפשרות לעבוד, לעמול, להוריד את השפע הזה. דבר יום ביומו, על ידי התפילה, שעל ידיים משך להם שפע, הצלחה והברכה, כפי מה שהם צריכים, לפי מסורם, זה בזה העולם. וכאן מדבר על הבחירה החופשית, אני לא יכול להאריך כרגע. בכל עוד, למה אני רוצה לומר? תפילה, אדם שמתפלל, אדם שמברך, הוא עושה טוב בעולם, מאיר את העולם. לכן אומרים, כל מי שאוכל ואינו מברך, כאילו גוזל אביו ואמו. הוא גוזל בזה שהוא מונע את הטוב. בשביל מה נולדת? בסך הכל, בשביל מה נולדת? לעשות טוב בעולם. והעשיית הטוב, בין השאר, זה תפילה וברכה ותורה ומצווה, זה מעשים טובים, בכל דבר ודבר. ברור הדבר. וזה מאפשר לאותו שפע אלוקי להתגלות בתוכך, אבל לא רק בתוכך, גם בעולם שאתה חי בתוכך.